בוקר טוב לכולם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת דוד ומילו ג'מאל, משה וזיסל נעמי שפירה, על ידי דוד ורבקה כהן. ובכן, הנושא שלנו זה סיפור מותו של יעקב וקבורתו, והסיפור הזה מצוי בפרשת ויחי שבסוף ספר בראשית. אבל באמת פרשת ויחי מפליאה מאוד בכך שכל הפרשה מתחילתה ועד סופה, אתם יודעים מה, כמעט עד סופה, נהיה זהירים, עוסקת בנושא של מות יעקב. אין לך בכל התורה כולה, חוץ מפרשת האזינו כמובן, אין לך בכל התורה כולה פרשה אחידה בנושא שלה כמו פרשת ויחי. תפתחו חומשים כדי שהדברים לא יהיו כתובים רק על מצחי. ובכן, הפסוק הראשון של פרשת ויחי הוא פסוק כ"ח בפרק ממזיין, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. ויקרבו ימי ישראל למות וכולי וכולי. כשהכתוב מונה את שנותיו של אדם, זה בעצם הודעה על כך שזהו, הוא סיים את חייו. עכשיו, מכאן עד סוף הפרשה, עד סוף חומש בראשית, אנחנו עוסקים במותו של יעקב. והפרשה בנויה בצורה כרונולוגית. בהתחלה אנחנו עוסקים בהכנות למותו של יעקב. בואו נראה מהם ההכנות. ראשית הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שלא יקבור אותו במצרים, אלא יישא אותו ממצרים ויקבור אותו בקבורת אבותיו. כאן יעקב עדיין לא חולה. זמן מה אחר כך נאמר ליוסף, פרק ממחת, ויחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. וברור ליוסף וברור ליעקב וברור לנו הקוראים שזוהי המחלה שממנה יעקב ייפטר. יוסף ממהר אל אביו ונוטל את שני בניו, ויעקב קובע את שני הבנים האלה, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ולבסוף הוא אומר בסוף המפגש הזה בפסוק כ"א, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שכם, יש מפרשים על העיר שכם, ויש מפרשים שכם במשמעות חלק. אם נפרש חלק, אז הוא בעצם קובע פה את בכורתו של יוסף, שמקבל חלק נוסף בארץ כבכור. בכל אופן, זאת הצוואה של יעקב, מכיוון שהוא אומר, הנה אנוכי מת. כל זה הכנות לקראת מותו. גם פרק ממתת, יעקב קורא לבניו, הוא מברך את 12 בניו, איש כברכתו בירך אותם, וזה גם מעשה שעושה אדם בטרם מותו. איפה מצאנו דוגמה לכך? משה, גם משה, וזאת הברכה אשר בירך משה את בני ישראל לפני מותו. אחרי שהוא גומר לברך אותם, הוא מצווה על בניו לקבור אותו במערת המכפלה. סוף פרק ממתת. הוא נותן להם הוראות מפורטות על מצבה המשפטי של מערת המכפלה, מי נקבר במערת המכפלה לפני כן, ומצווה אותם לקבור אותו במערת המכפלה. ואז מגיע רגע מותו. וזה בפסוק האחרון של פרק ממתת, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. מכאן הפרשה עוברת לנושא של אבלות על יעקב, והכנות לקבורתו. מה כוללות ההכנות לקבורתו? מה? חניתה, אני חושב. חונטים אותו ומבקים אותו, מתאבלים עליו במצרים, ואז מתחילות ההכנות להלווייתו. יוסף מבקש מפרעו לערוך את ההלוויה בארץ כנען ושם לקבור את אביו כפי שהוא השביע אותו. פרעו נותן את האישור, ומסע ההלוויה הוא מפליא ביותר, והוא כולל לא רק את משפחת יעקב, אלא כולל גם רכב ופרשים וכל זקני ארץ מצרים, מחנה כבד מאוד, והמחנה הזה מגיע למקום בשם גורן העתד בעבר הירדן. אולי נקדיש בהמשך השיעור כמה מילים לדבר הזה. ומשם בניו של יעקב נושאים אותו אל מערת המכפלה וקוברים אותו כפי שציווה אותם אביהם. אז זה החלק השני של הפרשה. מותו של יעקב, ההכנות להלווייתו, והלווייתו וקבורתו. כלומר, מה שקורה בקשר למותו של יעקב. החלק השלישי של הפרשה והקצר מכולם, זה התוצאות של מותו של יעקב. החל מפסוק ט"ו בפרק נון, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. וזה בעצם הדרמה האחרונה ביחסים שבין יוסף והאחים. יוסף בוכה כשהוא שומע אותם ומרגיע את חששם. זהו? אז הכל או הכנות למיטה של יעקב, או תיאור מיטתו וקבורתו, או השפעת מותו על המשפחה. לא. בסוף הפרשה אנחנו עושים קפיצה של 54 שנים. אין לי כוח עכשיו להסביר למה זה 54 שנים, אבל תעשו חשבון. קפיצה של 54 שנים אל סיפור קצר על מותו של יוסף. איפה הסיפור הזה מתחיל? בפסוק כ"ב, וישב יוסף במצרים, הוא בית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. וכבר אמרנו שכשאומרים לך על מישהו שהוא חי כך וכך שנים, זה הודעה שהולכים לספר על מותו. ואז מספרים לך שהוא זכה לראות בנים ובני בנים, נכדים ונינים, והוא משביע את אחיו שיקברו אותו בארץ כנען, יעלו את עצמותיו לארץ כנען ושם יקברו אותו. ואז החומש מסתיים במותו של יוסף, כפי שאמרתי, 54 שנים אחרי מותו של יעקב. אז רגע, אז אמרתי קודם שכל פרשת ויחי אחידה בנושא שלה, כך אמרתי? לא, חמשת הפסוקים האחרונים, אני לא יודע כמה זה, חמישה, מכף בית, חמישה הפסוקים האחרונים עוסקים במותו של יוסף, ולא במותו של יעקב. וכפי שאמרתי גם, זאת קפיצת זמן של 54 שנים. אוקיי, אז תסתכלו בעמוד 4 במקורות שלכם, ותראו שמותו של יוסף טבוע בחותם מותו של יעקב. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, זה בפרק ממח, סוף פרק ממח. כך יעקב אומר רגע לפני מותו, הנה אנוכי מת. גם יוסף אומר אל אחיו, אנוכי מת. ויעקב אומר ליוסף ולשני בניו, והיה אלוהים עמכם. ויוסף אומר לאחיו, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. ואיך אלוהים יהיה עמכם ואיך פקוד יפקוד אתכם? אז יעקב אמר, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ויוסף אומר, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב. כלומר, צוואת יעקב לפני מותו היא ממש כמעט אותן מילים כמו צוואת יוסף לאחיו 54 שנים יותר מאוחר. עכשיו, יעקב השביע את יוסף, על מה הוא השביע אותו? לקבור אותו בארץ כנען. יוסף משביע את אחיו, על מה הוא משביע אותם? גם על אותו דבר. את יעקב חונטים אחרי מותו, וגם את יוסף חונטים אחר מותו. אני לא חושב שחנטו את כל האחים. המטרה של החניתה היא מטרה די דומה. חניתתו של יעקב נועדה לשמר את הגופה ולאפשר הלוויה שתיקח ימים רבים ממצרים לחברון. לא, בעולם העתיק לא היו עושים הלוויות כאלה. כי המת היה מסריח ואנשים היו מתרחקים וזה היה ביזיון למת. אבל אם חנתו את הגופה, ורק המצרים ידעו לעשות את זה, אם חנתו את הגופה, הגופה נשמרה. עד היום אתם יכולים לראות חנותים שלא, שנראים כאילו הם מתו רק אתמול. אז החניתה נועדה לאפשר את הלווייתו של יעקב לארץ כנען. חניתתו של יוסף, למרות שהוא היה משנה למלך וזה היה בפרוטוקול, אבל החניתה נועדה לדבר די דומה. הוא לא נקבר באדמה. יוסף נותר בארון שנלקח כעבור כמה דורות על ידי משה ממצרים לארץ כנען. אז כל סיפור מותו של יוסף חתום בחותם סיפור מותו של יעקב. אותם ביטויים, אותם מעשים, אותה שבועה ששניהם משביעים על אותו עניין. אז אפשר להגיד מה? נו, שורה התחתונה. זה השיעור הראשון ואתם עוד ישנים מהדרך. נו, שגם סיפור מותו של יוסף הוא בעצם השתקפות של סיפור מותו של יעקב. גם קצת ניגודים יש. כן. אבל, וזה מצדיק את מה שאמרתי בתחילת השיעור, שכל פרשת ויחי עוסקת במותו של יעקב. גם מותו של יוסף הוא בעצם סיפור על מותו של יעקב. אחידות מפליאה, אחדות נושא מפליאה. זאת התשובה בדרך הפשט לשאלה ששואל המדרש, ורש"י מביא אותה בתחילת פרשת ויחי, מה השאלה שרש"י מביא בשם מדרש רבה? מפני מה פרשה זו סתומה? עכשיו, רש"י קיצר את המדרש וגרם לנזק בהבנתו. לשון המדרש היא, מפני מה פרשה זו סתומה יותר מכל פרשות שבתורה? את יותר מכל פרשות שבתורה רש"י צנזר משום מה, ומה יצא מזה? שפרשה זו מתחילה בפרשה סתומה. אתם יודעים מה זה פרשה סתומה? פרשה סתומה זה פרשה שמתחילה באותה שורה כמו הפרשה שלפניה, במרחק 9 אותיות. ופרשה פתוחה זה פרשה שמתחילה בשורה חדשה. כלומר, משאירים את השורה של פרשת המסורה הקודמת ריקה, ומתחילים לכתוב פרשה חדשה בשורה חדשה. עכשיו, פרשות השבוע בחלוקה הבבלית, כן, כי בארץ ישראל הייתה חלוקה לגמרי ראשונה של התורה, לסדרים. בחלוקה הבבלית, כל פרשות השבוע שבתורה מתחילות בפרשה חדשה, פרשת מסורה. אין זמן, זה לא הנושא. אבל כל פרשות השבוע, לפעמים זאת פרשה סתומה, ולפעמים זאת פרשה פתוחה. בואו נסתכל למשל. פרשת ויגש. היא מתחילה באיזה פרשה? היא מתחילה בפרשה פתוחה או בפרשה סתומה? סתומה. אבל רש"י לא שאל שם מדוע פרשת ויגש היא סתומה. יש הרבה פרשות שמתחילות בפרשה סתומה. מהי מקץ? תעברו אחורה למקץ. זאת פרשה מקץ, מקץ פתוחה. אז פרשת השבוע מתחילות או בפרשה פתוחה או בפרשה סתומה. אבל מחלקי הפרשות לא התחילו באמצע פרשה. אף פעם, חוץ מאשר פרשה אחת. ויחי. תסתכלו עכשיו בפרשת ויחי, ותראו שהיא מתחילה באמצע פרשת מסורה. אין שום רווח לפניה. זה סתום שבסתומים. אין דבר כזה. וזאת שאלת המדרש. מדוע הפרשה הזו סתומה מכל הפרשות שבתורה? כלומר, מדוע היא מתחילה באמצע פרשת מסורה, ללא שום רווח מהפרשה שלפניה? זאת השאלה. אבל רש"י, כשהוא הוריד את המילים מכל הפרשות שבתורה, אז מדוע הפרשה הזו סתומה? שואלים פרשני רש"י, מה זה? הרבה פרשות הן סתומות. מתחילות בפרשת מסורה סתומה. אז למדרש יש תשובות דרשניות, ולא נחזור עליהן. רש"י מביא חלק מהתשובות של המדרש. ומה באמת הפשט? הפשט במה? זה כשאני אומר פשט ודרש, אז אתה צריך לדון על איזה, מה באמת הפשט של מחלקי הפרשות, לא מה הפשט בתורה. כי מחלקי הפרשות חיו בבבל כנראה, בתקופה התנאית. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי בתלמוד כבר מכירים את החלוקה לפרשות. האמוראים בבבל כבר מכירים את חלוקת הפרשות. אז מי עשה את החלוקה הזאת? אלה שמשהו בתקופת התנאים או בתחילת תקופת האמוראים. והשאלה היא למה הם עשו דבר יוצא דופן כזה והתחילו פרשת שבוע באמצע פרשת מסורה, מה שהם לא עשו בשום מקום אחר בתורה? זאת שאלה. על מי השאלה? על מחלקי הפרשות כמובן, לא על התורה. כי התורה לא מחולקת לפרשות. לפרשות שבוע, אני מתכוון. היא מחולקת לפרשות מסורה, אבל לא לפרשות שבוע. החלוקה לפרשות שבוע זה עניין ליטורגי, שנוגע לבית הכנסת. אז יש כאן שאלה על מחלקי הפרשות, למה הם עשו מעשה כזה בפרשת ויחי, ומה התשובה לפי הפשט? לא פשט המקרא, פשט המנהג של חלוקת הפרשות. הם רצו פרשה אחידה. שעוסקת במותו של יעקב. ומה אפשר לעשות? שהנושא של מותו של יעקב מתחיל בפרק ממזיין, פסוק כ"ח. שם מתחיל הדיון על מותו של יעקב. מה אפשר לעשות? וזה אמצע פרשת מסורה. כבוד למחלקי הפרשות, שהם העדיפו את השיקול התוכני על פני העיקרון הפורמלי שפרשת שבוע צריכה להתחיל בפרשת מסורה חדשה. אבל זו התשובה. הם אמרו, אנחנו רוצים ליצור פרשה שעוסקת כולה במותו של יעקב. מה אפשר לעשות שמותו של יעקב מתחיל לדון בתורה באמצע פרשת מסורה? נתחיל באמצע פרשת מסורה. זה מובן העניין? הסברתי את זה? אוקיי. עכשיו נגיד ככה. מותו של יעקב סוגר שני מעגלים בספר בראשית. מעגל אחד הוא מעגל חייו של יעקב. ומותו של יעקב הוא כמו מותו של אברהם, ועוד לפני כן מותה של שרה, ומותו של יצחק. זה סיפור, חלק מסיפורי האבות. כאן נסגר מעגל חייו של יעקב אבינו. אבל סיפור מותו של יעקב סוגר גם את מעגל יוסף, מכיוון שסיפור יוסף למעשה נגמר במותו של יעקב. נכון שיש לנו עוד חמישה פסוקים שמספרים על מותו של יוסף, כי הגיבור הוא יוסף, אז רוצים לדעת שהגיבור הגיע אל אחריתו באושר ובאושר, זה תפקידם של חמשת הפסוקים האחרונים. אבל העלילה של סיפור יוסף נגמרת עם מותו של יעקב. באמת למה? אם יוסף חי עוד 54 שנים, אין לך מה לספר על יוסף הלאה? בוודאי שיש מה לספר, אבל זה לא מעניין את התורה. התורה מעוניינת בסיפור על יוסף. סיפור שמתחיל איפה? בפרשת וישב. ארבע פרשות. זה סיפור יוסף בספר בראשית, לא סיפור האבות. נכון שיעקב נמצא בסיפור הזה, אבל הסיפור על יוסף הוא הדמות המרכזית. ארבע פרשות, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, שכוללות 495 פסוקים. דמיוני ממש. אין סיפור כל כך ארוך. זה לא סיפור אחד ממש, אבל זה כמו רומן. כל יחידה סיפורית נמשכת ביחידה הבאה, ואי אפשר להיכנס לזה מהאמצע. זה עלילה ענקית. העלילה הזאת על יוסף מסתיימת עם מות יעקב. למה? כי מה שקרה אחר כך כבר לא מעניין אותנו. עד מותו של יעקב, ההתרחשות המשפחתית שיוסף עומד במוקד שלה, היא דרמטית וחשובה, ולכן התורה מספרת על ההתרחשות הזאת. מותו של יעקב עדיין משפיע על הדרמה המשפחתית הזאת בסיפור הקצר שמופיע בסוף החומש, שאחים חוזרים ואומרים לו הסתמנו יוסף, ויוסף בוכה ומרגיע אותם. זה עדיין חלק מסיפור יוסף. וזהו, אחר כך החיים היו במסלול משעמם, לא היו יותר דרמות, הדרמה הסתיימה. מותו של יעקב הוא גם סיום הדרמה של סיפור יוסף ואחיו. אז בעצם הסיפור על מותו של יעקב סוגר שני מעגלים. עד כאן זה ברור, נכון? עכשיו, האם סגירת המעגל של יעקב וסגירת המעגל של סיפור יוסף זה אותו דבר? לא, זה שני מעגלים שונים. מתקבל מאוד על הדעת שמה שנוגע לסגירת המעגל של חיי יעקב, הדמות החשובה היא יעקב. זה סיפור על יעקב, על מותו של אבינו יעקב. לעומת זאת, הסיפור על מותו של יעקב שבא לסגור את סיפור יוסף ואחיו, מתקבל על הדעת שהדמות החשובה תהיה יוסף. אז סיפור מותו של יעקב בעצם יש לו שתי משמעויות. עכשיו אני שואל שאלה ספרותית, ועליה יסוב השיעור. השאלה הספרותית היא השאלה הבאה. האם סיפור מותו של יעקב הוא סיפור אחד ואחיד, שבו לפעמים מבליטים את דמותו של יעקב כדי לסגור את המעגל החיים של יעקב, ולפעמים יבליטו את דמותו של יוסף כדי לסגור את מעגל הסיפור על יוסף, אבל זה אותו סיפור, אלא שהסיפור יטיל צללים לפעמים על יעקב ולפעמים על יוסף, בהתאם לסגירת שני המעגלים האלה. או שמה, אלה שני סיפורים שנסתרגו זה בזה, ונתאחו זה בזה והפכו להיות לסיפור אחד, אבל זה בעצם שני סיפורים, סיפור מותו של יעקב וסיפור מותו של ועוד פעם סיפור מותו של יעקב אבל בהקשר של יוסף. זאת שאלה ספרותית שלכאורה אתם שואלים מה אכפת לנו, תכף תראו שזה מאוד אכפת לנו, מאוד חשוב לי זה אכפת, מה שאכפת לי צריך להיות אכפת גם לכם. השאלה ברורה, אני אחזור עליה. האם לפנינו סיפור אחיד שיש בו היבטים שונים, היבט של סגירת מעגל חייו של יעקב האב, והיבט של סגירת עלילת סיפור יוסף, ובהתאם לכך הסיפור יבליט דברים מסוימים פה ויצניע דברים מסוימים שם, בהתאם לשתי המשמעויות של הסיפור הזה, או שמה נשתלבו בו שני סיפורים, והפכו להיות סיפור אחד. סיפור אחד על מותו של יעקב כחלק ממותם של אבות האומה, וסיפור אחד על מותו של יעקב כחלק מתולדות יוסף. זאת השאלה. אני רוצה לומר שעד לפני כמה שנים השאלה הזאת לא התרידה את מנוחתי. לא התרידה את מנוחתי כי קראתי את הפרשה ולא הרגשתי בשום בעיה. אבל לפני שנים ספורות קיבלתי מכתב במייל מידיד טוב שלי, שחפץ בעילום שמו, אבל אני באמת מדבר על... המכתב נמצא, הדפסתי אותו, והמכתב פקח את עיניי לראות בעיות שלא שמתי לב עליהן. אני אקרא לכם קטעים מהמכתב הזה, שכאמור בעליו לא רוצה שנפרסם את שמו, אז אני מכבד את זה. הוא עוסק לא בכל פרשת ויחי, אלא הוא עוסק בפרק מ"ט, החל מפסוק כ"ט. הפסוק האחרון בפרק מ"ט, מה הוא? ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. משונה הדבר, אני מקדים הקדמה למכתב, שהמחלק הנוצרי בחר להתחיל פרק חדש בויפול יוסף אל פני אביו ויבק עליו. זה נראה תגובה למותו של יעקב, אז למה הוא התחיל פרק חדש? כותב הידיד, ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגבה ויאסף אל עמיו. מחלק הפרקים הציב בפסוק הבא, ויפול יוסף אל פני אביו, פרק חדש, ונראה שבדין עשה. לפי שקטע זה, פסוקים א' עד י' בפרק נון, המספר את מעשה יוסף, חלק זה נתון כאין סוגריים גדולות, הנכנסות בתוך מעשה קבורת יעקב על ידי בניו, המסופר בקצרה. כלומר, איך אנחנו קוראים לזה במונחים שלנו? הוא יודע את המונחים כאילו. מה המונחים שלנו לדבר כזה שנכנס סיפור בתוך סוגריים? סיפור מפוצל. כלומר, מה שמסביב הופך להיות סיפור מפוצל. הקדשתי לנושא של סיפור מפוצל שיעור לפני שנה, שנתיים, מי יודע. אם נביט בפסוקי פרק נון, המתארים את קבורת יעקב בארץ כנען, בואו נביט, נקרא אותם, אני קורא. ויפול יוסף אל פני אביו, ויבק עליו, וישקלו. ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. ויבקו אותו מצרים 70 יום. ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם לא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. בקברי אשר קריתי בי בארץ כנען, שמה תקברני, ואתה אלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויומר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר ישביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו. ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו. רק טפם בצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, והיה מחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן העתד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעס לאביו אבל שבעת ימים. ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן העתד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. עד כאן. עכשיו אני חוזר למכתב. אם נביט בפסוקי פרק נון, המתארים את קבורת יעקב בארץ כנען, נבחין בהבדל סגנוני בולט בין פסוקים א' עד י' א', שקראנו אותם זה הרתה, לבין פסוקים י' ב' י' ג' שבאים מיד אחר כך. ויעשו בניו לו כאשר ציוון, ויסעו אותו בניו ארץ כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. בפסוקים א' עד י' א', יוסף הוא העושה, הוא הפועל, הכל. ואחיו אינם מוזכרים שם, אלא פעם אחת, שבה הם מכונים איך? אחי יוסף. ומעניין גם, אני מוסיף על דבריו, תראו באיזה מקום האחים נמצאים. ממש מפליא. בסוף, סוף הרשימה. מי עולה עם יוסף? עבדי פרעו, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. אחר כך בית יוסף, בית יוסף זה המשפחה של יוסף, אפרים, מנשה והצאצאים. ובסוף אחיו הוא בית אביו. הם אחרונים ברשימה. פלא, ממש פלא עצום. ואילו בפסוקים י' ב' י' ג', אומר הכותב, מה קורה בפסוקים י' ב' י' ג', המצב הפוך. יוסף איננו מוזכר כלל, אלא כל בני יעקב הם הפועלים, והם מכונים באיזה תואר? בניו, ויעשו בניו, ויסעו אותו בניו. הבנים, כולם, ויוסף לא מוזכר. זה, אומר הכותב, מזכיר לנו את פסוק למד ג' בסוף פרק ממתת. ויחל יעקב לצוות את בניו. המונח בניו מתאים למה שקורה בפסוקים י' חמור מכך. פסוק י' ב' שמתחיל במילים ויעשו בניו לא כאשר ציוון, כן, כאשר ציוון, מתוך הפסוק עצמו אי אפשר להבין כלל מי הנושא שהכינויים לא וציוון מכוונים אליו. שהרי הנושא העיקרי בפסוקים הקודמים הוא יוסף. מבחינה תחבירית, פסוקים י' י' ב', סליחה, י' ב' י' ג', הם בלתי אפשריים. ויעשו בניו, בניו של מי? מי? מה בדרך כלל אנחנו? אם תסתכל בפסוק הקודם, על מי מדובר בפסוק הקודם? על מצרים, על יוסף? לא מוזכר יעקב. ויעשו בניו לו, למי? כאשר ציוון, כל הפעלים פה, כל הכינויים, ויעשו בניו לא ברורים. ויסעו אותו בניו ארץ כנען וכולי. רק העובדה שאנו יודעים מהפרק הקודם, ממתת, שיעקב ציווה את בניו לקוברו בארץ כנען, במערת המכפלה, מסייעת בידינו להבין שהנושא בפסוקים י' ב' י' ג' הוא יעקב. ואכן, כותב הידיד, אם נציב את שני הפסוקים י' ב' י' ג' אחרי ממתת למד ג' והפסוקים שקדמו לממתת למד ג' לא נחוש כלל בחסרונו של הקטע הגדול נון, פרק נון, פסוקים א' עד י' א', וגם בעיית הנושא הסתום בפסוקים י' ב' י' ג' תיפטר מאליה. בואו נקרא. מאיפה נתחיל את הקריאה? מי אחרי הברכות? פסוק כ"ט. ויצב אותם, מי ויצב אותם ויאמר עליהם? מי? יעקב. ומי זה אליהם? בניו. אוקיי, איפה זה כתוב? ככה לא מתחילים סיפור. אין, באמת אני אומר, ככה לא מתחילים סיפור בתורה, בתנ"ך. כשסיפור חדש מתחיל, אז אומרים מי הגיבור ומכנים אותו בשמו, ולא מתחילים סיפור ויצב אותם. מה? בפסוק א'. נכון, זה מתחיל בפסוק א' בממתת. ויקרא יעקב אל בניו. עכשיו פתוח סוגריים, הברכות שהוא מברך אותם. אבל ההמשך הענייני של ויקרא יעקב לבניו זה פסוק כ"ט. נו, מה יהיה? ויצב אותם ויאמר עליהם, ויקרא יעקב לבניו, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרי בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושם קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חטא. כלומר, יש לי שטר, זה רשום בטאבו על שמי. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אומר כותב המכתב, תמשיך עכשיו לפסוקים י"ב י"ג, ותראה שזה המשך הטבעי. אני ממשיך, ויעשו בניו לא כן כאשר ציווהם, איפה הוא ציווה? פעמיים כתוב ציווה בקטע הקודם. איפה ציווה? כפתת כתוב ויצב אותם. איפה עוד? ויחל יעקב בלמד בית, למד גימל. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויעשו בניו לא כן כאשר ציווהם. מה? ויסעו אותו בניו ארץ הכנען. מאיפה הם נסעו אותו ארץ הכנען? אם אנחנו קוראים ככה. ממצרים. ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא, בדיוק הסימנים שהוא נתן להם. זה המשך ישיר. פסוקים י"ב י"ג הם המשך ישיר של הקטע שבסוף פרק מ"ט. אז הוא באמת כותב במכתב את כל הקטע שקראנו עכשיו. כעת אפשר לראות שסגנון שני הקטעים דומה מאוד, ואף זהה ממש מצד מילות המפתח המוזכרות בשניהם. מערה, שדה, מכפלה, אברהם, קנה, עפרון, זה נמצא גם בי"ב י"ג וגם בסוף פרק מ"ט. בולט בחסרונו בשניהם הוא שמו של יוסף, שאינו פועל בפני עצמו, אלא כלול במה? בכינוי בניו. ועוד בולט מוטיב הציווי, יעקב מצווה את בניו לקוברו במערת המכפלה, ובחלותו לצוותם ויגבה ויאסף אל עמה, ואז עושים לו בניו כאשר ציווהם. מסתבר אם כן שהקטע הגדול א' עד י' המספר על פעולת יוסף, אכן הוכנס בתוך קטע המסגרת, שתחילתו בפרק ממתת פסוק כ"ט, וסופו בפסוקים י' ב' י' ג' שבפרק נון. אז בעצם אומר הכותב שהסיפור על הציווי שיעקב מצווה את בניו לקוברו במערת המכפלה וקיום הציווי הזה, זה סיפור מפוצל שבאמצע נכנס סיפור על יוסף ומעשיו בקשר לקבורת יעקב. עכשיו נשאל מה שהוא לא שואל, איפה הסיפור הזה נגמר? סיפור א' או סיפור ב', איפה זה נגמר? איפה סיפור ההלוויה של יעקב והקבורה מסתיים? בפסוק י' לא בפסוק י' ג'. למה? כי סיפור ההלוויה של יעקב מוגדר כסיפור מסע. סיפור מסע הוא סיפור שבו אדם יוצא למרחקים כדי לבצע משימה מסוימת, וכשהוא גומר לבצע את המשימה, הסיפור מסתיים תמיד במה? ושיבה אל המקום שממנו יצאנו. זה פסוק י' ד'. וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. זה סיום הסיפור. למה זה שייך? לקטע א' עד י' א', או לשני הקטעים של סוף פרק מ"ט ופסוקים י' א' י' ב'? לאיזה משני הסיפורים זה שייך? זה שייך לשניהם, אתם צודקים, אבל לאיזה מבחינה סגנונית? אין ספק, לסיפור שנכנס בסוגריים באמצע. למה? וישוב יוסף הוא המרכזי, בסיפור על קבורה במערת המכפלה, שמו של יוסף לא נזכר בכלל. וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, כשהכינוי בסיפור האחר הוא בניו, וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. העולים איתו, הפועל העולים, השורש הזה, לעלות, מופיע כמה פעמים בסיפור שנכנס באמצע. אז איפה תמצאו? אלנה והקברה את אבי. עליה וקבור את אביך. וכל העולים איתו לקבור את אביו. בקיצור, מתברר שגם הסיפור שנכנס באמצע הוא סיפור מפוצל. כלומר, השתלבו פה שני סיפורים ופיצלו זה את זה. הסיפור הראשון נקרא לו סיפור א', למען הפשטות. סיפור א' זה הסיפור על יעקב שמצווה את בניו לקבור אותו במערת המכפלה. בניו, יעקב מצווה את בניו, ובניו עושים לו מה שציווה וקוברים אותו במערת המכפלה. סיפור ב' זה סיפור על המעשים של יוסף שעשה אותם בקשר לקבורת אביו. מה הוא עשה? איזה מעשים? דאג לחניתתו, ביקש רשות מפרעו לעלות לארץ כנען ולקבור אותו, ולקח איתו מחנה עצום של מלווים, שאחד המרכיבים הזוטרים במחנה הזה היה אחיו. הם בסוף. לא, זה סיום, זה עוד לא אומר ששם הוא נקבר. שם עשו אבל שבעת ימים. השאלה, מה זה גורן העתד, איפה זה ולמה זה... אולי אני אקדיש לזה שתי דקות. מה אמרנו? כן. אז זה הסיפור שנקרא לו סיפור ב'. סיפור ב', על מעשיו של יוסף למען קבורת אביו, מסתיים במה? בשיבת יוסף וכל העולים איתו מצרימה. פסוק י' ד'. אז שני הסיפורים הם בעצם סיפורים מפוצלים. הם פיצלו זה את זה. הצטרפו זה לזה ופיצלו זה את זה. קודם כל נתחיל מהשאלה, הוא דן על זה במכתב. למה היה צריך לצרף את שני הסיפורים? נכון, אז למה היה... ולמה... שני הסיפורים האלה מספרים דברים שהם נחוצים... כל סיפור צריך לדעת גם את השני. בואו נראה ככה. נגיד שיספרו לנו על זה שיעקב מצווה את בניו לקבור אותו במערת המכפלה. בניו לקבור אותו במערת המכפלה. ובניו עושים כאשר ציוום. מה ישאל הקורא את עצמו? לא מה קרה, יוסף הוא חלק מבניו. מה הוא ישאל את עצמו? איך זה אפשרי? מה, המשנה למלך מצרים יכול ככה ל... כמו שגנץ נסע לארצות הברית לפני כמה חודשים בלי בניגוד לרצון ראש הממשלה, הוא היה שר בממשלה, הוא אמר לא מעניין אותי, אני נוסע בלי לקבל אישור של ראש הממשלה. מה זה לא היה דמוקרטיה מצרים. דמוקרטיה יש רק בישראל כידוע. אז מה יוסף המשנה למלך יכול לצאת למסע שלוקח שבועות בלי לקבל רשות מפרעו? איך מספרים לנו שהבנים של יעקב לקחו את מיטת אביהם ויצאו איתו לארץ כנען? מה, זה היה אפשרי ככה? בלי לקבל רשות מפרעו? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה ששואל הקורא, איך בכלל מבחינה טכנית מסע הלוויה של כמה שבועות יכול להתקיים? הגופה מתנבלת. מי פתר את שתי הבעיות האלה? יוסף. אז בעצם הסיפור על יוסף עונה על שאלות רציניות. שסיפור הבנים של יעקב, הקוברים את אביהם על פי מצוותו, הוא לא עונה על השאלות האלה. במקום שהשאלות האלה נשאלות, נכנס הסיפור על יוסף, ומשלים לך את הידע, בסדר כרונולוגי, כן? מותו של יעקב, לאן הוא שייך? סיפור מותו, הפסוק שמתאר את מותו של יעקב, לאן הוא שייך? לסיפור על המצווה שהוא מצווה את בניו, או לסיפור על יוסף? בניו, איך אנחנו יודעים? ויחל יעקב לצוות את בניו. זה סיום של הציווי שיעקב מצווה את בניו. עכשיו, אם היינו ממשיכים לפסוקים י"ב י"ג, כמו ש... אז הידיד עשה באמת, אז זה יהיה מאוד יפה מבחינה סגנונית. אבל תשובות לשאלות לא היו לנו. איך זה קרה, המסע הזה? איך זה התאפשר? אפילו מבחינה טכנית. אז לכן נכנס פה סיפור של יוסף, ומספר לנו שהמאמצים של יוסף, הכיבוד אבא של אביו של יוסף מכבד את יעקב, ההשתדלות הגדולה שלו, היא שאפשרה את מסע הלוויה. המכובד אגב, באופן מפתיע אפילו. מצד שני, סיפור יוסף לא מכיל בתוכו את המקום שבו יעקב נקבר. כשהוא משביע אותו, כשיעקב משביע את יוסף בתחילת הפרשה, איך הוא אומר לו? איפה לקבור אותי? איפה תקבור אותי? הוא לא אומר לו את זה. לא? הוא קברתני בקבורתם. אבל לא כתוב מערת המכפלה. איך נדע מה זה הוא קברתני בקבורתם? אז הסיפור על יעקב שמצווה את בניו, מעמיד את מערת המכפלה במוקד העניין. אז אנחנו יודעים איפה נקבר יעקב. לולא הסיפור הזה היינו אומרים, קבורתם, מי יודע מה זה קבורתם. מי שמכיר את הפרשות הקודמות, אולי הוא יודע. אבל מי שלא מכיר את הפרשות הקודמות, זה מאוד סתום. כלומר, שני הסיפורים משלימים זה את זה. והם, למה הם שניהם מפוצלים? מכיוון שהסיפורים, שניהם משולבים בצורה כרונולוגית. קודם יעקב מצווה את בניו לקבור, ואז הוא מת. אחרי מותו, מגיע שלב ההשתדלות של יוסף לקבור את אביו בארץ כנען, קבלת רשות מפרעו, חניתה. אחרי זה מתואר מסע הלוויה, שוב יוסף עומד בראש המסע, האחים כמעט לא נזכרים. ואז האחים חוזרים וקוברים אותו במערת המכפלה, ועדיין הסיפור לא נגמר, כי צריך לחזור למצרים. אז אנחנו חוזרים אל הסיפור על יוסף, ויוסף עם כל העולים איתו לקבור את אביו, חוזר למצרים והסיפור מסתיים. איזה סיפור מסתיים? שני הסיפורים. המשולבים זה בזה. טוב, המכתב הזה מאשר כמובן את איזה תפיסה? שיש לפנינו שני סיפורים. שני סיפורים שונים שמספרים על מות יעקב וקבורתו. ושני הסיפורים הללו, התורה ארגה אותם האחד בתוך חברו, ויצרה סיפור אחיד, הוא לא אחיד, כי יש הבדלי סגנון ביניהם. כאן הבנים של יעקב נקראים בניו בסיפור א', ובסיפור ב' הבנים נקראים אחיו של יוסף. ויש עוד הבדלים. בסיפור א' לא כתוב שיעקב מת. מה כתוב? לא, השורש מות לא מופיע שם. ולכן זה הבסיס למאמר רבי יוחנן שיעקב אבינו לא מת. כי לא כתוב שהוא מת. אבל זה כתוב, איפה זה כתוב? בסיפור ב' זה כתוב הרבה פעמים חוזר הדבר הזה שיעקב מת. יעקב בעצמו אומר, הנה אנוכי מת. ואחר כך כתוב, איפה עוד כתוב שהוא מת? זה מצחיק שצריך לחפש שכתוב שהוא מת, אבל זה כתוב. כן. אז אפשר להגיד על המאמר של רבי יוחנן במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת, בסיפור על הצוואה שיעקב מצווה את בניו לקבור אותו במערת המכפלה, יעקב לא מת. אבל בסיפור שיוסף קובר את אביו, יעקב מת ועוד כמה פעמים. אוקיי. אז עכשיו, המכתב הזה פקח את עיניי. אבל מיד אמרתי, צריך לראות את כל פרשת ויחי. האם הסיפור על יעקב, סיפור א' שהוא סיפור על יעקב המצווה את בניו לקוברו במערת המכפלה, האם סיפור א' הוא רק מה שראינו עכשיו, או שמה יש בפרשת ויחי עוד שרידים חלקים שלו? ואז אמרתי דבר מאוד פשוט. לאיזה קבוצת סיפורים שייך סיפור א'? עוד פעם, סיפור א' זה הסיפור שמי שעומד במוקדו זה לא יוסף, אלא יעקב. והיחס הוא בין יעקב לבניו. יוסף הוא אחד מהם. בסיפור הזה על, על מותו של יעקב וקבורתו, לאן אנחנו נשייך אותו? לסיפורי מיתת האבות. לא, האבות זה רחב. על האבות מסופר שמתו ונקברו, נכון? והסיפור על מות שרה וקבורתה, ועל מות אברהם וקבורתו, ועל מות יצחק וקבורתו, אל זה צריך לצרף בוודאי גם את הסיפור על מות יעקב וקבורתו, כחלק מסיפורי מיתת האבות. עכשיו תסתכלו בעמוד אחת, שהכותרת היא מותם של שרה ושלושת האבות וקבורתם במערת המכפלה. שרה, הסיפור מתחיל בסיכום שנות החיים שלה. ויהיו חיי שרה 120 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. בסוף פרשת חיי שרה, בפרק כ"ה, יש לנו אותו דבר ביחס לאברהם. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. רואים? עכשיו תשימו לב, חיי שרה, חיי אברהם, שני חיי שרה, שזה שנות, שני חיי אברהם. זה ברור שזה הלאה. תיאור המיטה, ותמות שרה, בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. למה זה לא כתוב על שרה? כל זה, א', כי היא מתה צעירה. היא מתה רק בת 127. זה גיל צעיר. שום אב מאבות לא מת כל כך צעיר. זה לא שיבה טובה. למה לא כתוב שהיא נאספה אל המאה? כי אין שום אישה שזה כתוב עליה. זה כתוב רק על גברים. הלאה. מה עם יצחק? דילגנו על יצחק. אז כהקדמה לתיאור מיתתו של יצחק, כתוב ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע, היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 100 שנה ו-80 שנה. זה סיכום שנות החיים. ויהיו ימי יצחק כמו ויהיו חיי שרה. ואלה ימי שני חיי אברהם. תיאור מותו, ויגבה יצחק וימות. ממש כמו אברהם, ויגבה וימות אברהם. ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ממש כמו אברהם, רק בהקבלה חייסטית. עכשיו כתוב על שלושתם, שרה ואברהם ויצחק, שהם נקברים על ידי בני המשפחה. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, זה לגבי שרה, לגבי אברהם, ויקברו איתו יצחק וישמעאל בניו, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. והחלק הרביעי, הוא איפה הייתה הקבורה? אז מערת המכפלה ומעמדה המשפטי. איפה נקברה שרה? אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ כנען, ויקום השדה ומערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מבני חת. עכשיו תראו שכל המילים האלה חוזרות גם אצל אברהם. יצחק וישמעאל קוברים אותו אל מערת המכפלה, אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרי, השדה אשר קנה אברהם מבני חת, שם קובר אברהם ושרה אשתו. זה כל כך קשור שאני טוען שזה סיפור אחד, אבל זה לא עכשיו. על יצחק באופן פלאי לא כתוב שהוא נקבר במערת המכפלה. מוזר. אבל אני חושב שזה בגלל ההקדמה לסיפור מותו. מה כתוב בהקדמה? שיצחק הזקן יושב בקריית ארבע, היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, וזה רומז, כמובן, אתם יודעים שאדם במקרא, כשהוא היה זקן, לא עזב את עירו, כדי שהוא לא יקרה לו שהוא ימות מחוץ לעיר ויקבר לו בקברי אבותיו. איפה אנחנו מוצאים סיפור מפורש על אדם זקן, בן 80, שאומר, מי לא עוזב את העיר שלי? ברזילי הגלעדי. נכון? דוד רוצה להזמין אותו לירושלים, והוא אומר לו, מה פתאום? אני לא עוזב את העיר, אני רוצה למות בעירי. יצחק, שהיה שנים רבות עיוור וכנראה חולני, לא עוזב את קריית ארבע חברון בגלל מערת המכפלה. אז כאילו מיותר להגיד שקברו אותו במערת המכפלה, כי אמרנו שהוא לא זז משם. מה חסר בטבלה הזאת? מה עם יעקב? אז עכשיו רבקה לא כתוב, לא כתוב, תיאור מותה לא מופיע בכתוב, ולא לאה, ולא רחל כן, אבל רחל לא נקברה במעת המכפלה. אז עכשיו תיאור מותו של יעקב. אז כדי שלא תגידו שהשיעורים שלי אין בהם פעילות, אנחנו נעשה קיפולי נייר. תראו בצד השני של הדף, ותקפלו בצורה כזאת שהטור בצד ימין של הדף השני, של הצד השני של הדף, ימשיך את ארבעת הטורים האלה. נא לקפל בדייקנות, כדי שיהיה קל להשוות. קיפולי הנייר הצליחו? יש פעילות יוצרת, פעילות אומנותית. עכשיו תשימו לב. יש לסיפור מותו של יעקב, איפה הוא מתחיל, אתם זוכרים? בפסוק הראשון של פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. שימו לב, ויהי ימי יעקב כמו ויהיו ימי יצחק. שני חייו כמו שנאמר על אברהם ועל שרה. שני חיי. הביטוי הזה מופיע גם אצל שרה וגם אצל אברהם. אוקיי? אז זה ברור שהפסוק הלאה. עכשיו, למה חשוב הפסוק הזה? כי הפסוק הזה אומר, יש לנו בעיה עם יעקב. כי יצחק מת סמוך למערת המכפלה. הוא לא עזב את חברון עשרות שנים בגלל זה. אז אפילו לא צריך לכתוב שהוא נקבר במערת המכפלה. זה מובן מאליו. אברהם גם הוא מת בחברון. שרה גם היא מתה בחברון. אבל יעקב חי בארץ מצרים מזה 17 שנה. איך הוא יקבר במערת המכפלה? איך אפשר יהיה לעשות טור רביעי בטבלה הזאת? זה רמוז לנו, הקושי הזה רמוז לנו, ובתחילת פסוק כ"ח בפרק מ"ז, הפסוק הראשון של הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אז מה יהיה? והיו ימי יעקב שני חייו, אתה אומר, זה ככה נפתח סיפור מיתת האבות הקודמים, שרה, אברהם ויצחק. אבל איך יעקב יוכל להימנות עליהם? התשובה נמצאת בצד השני של הדף, אבל עכשיו תפתחו את הקיפול ותראו מה התשובה. התשובה נמצאת בפרק מ"ט. ויקרא יעקב אל בניו, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר במערת המכפלה אשר על פני ממרא, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, שם קברו את אברהם ואת שרה, אשתו, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו, מאת בני חטא. צוואה כזאת לא מצאנו בשלושת הטורים הקודמים, כי לא היה צורך בה. למה? כי הם מתו בחברון. והקוברים אותם, הילדים, ידעו שצריך לקבור אותם במערת המכפלה. לא היה בזה שום בעיה. אבל פה יעקב נמצא במצרים. אז כדי להיקבר במערת המכפלה כמו אבותיו, הוא צריך לצוות את בניו. וזה מה שהוא עושה. ואחרי שהוא גמר לצוות את בניו, תיאור מותו, ויחד יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגווה ויאסף אל עמיו, ויגווה ויאסף אל עמיו, זה מילים שחוזרות גם אצל יצחק וגם אצל אברהם, רואים? ויגווה ויאסף אל עמיו, אם עשיתם את הקיפול כמו שצריך, אז זה ממש המילה ויגווה היא מול ויגווה, ויאסף אל עמיו מול ויאסף אל עמיו. רואים? מול שורה מול שורה. רק מה חסר? וימות. ומכאן שאומר רבי יוחנן שיעקב אבינו לא מת. עכשיו, מי קובר אותו? בני המשפחה, כמו שראינו בתורים הקודמים. אבל כאן יש חידוש. כדי שבני המשפחה יוכלו לקבור אותו, הם צריכים לשאת אותו ממצרים, ארץ הכנען. זה מה שכתוב. ויעשו בניו לא כן כאשר ציוום, ויסעו אותו בניו, ארץ הכנען, ויקברו אותו. כמו שנאמר על יצחק, ויקברו אותו עשיו ויעקב, כמו שנאמר על אברהם, ויקברו אותו יצחק וישמעאל. כאן ויקברו אותו בניו. כל 12 בניו קברו אותו. אבל בשביל זה היה צריך לשאת אותו לארץ כנען. איפה קברו אותו? במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. ממש, אין כאן אף, למה הכל בבולד? כי כל המילים פה נמצאות גם בקשר לשרה ובקשר לאברהם. במילים אחרות, מה שכינינו סיפור א', זה סיפור ששייך לקבוצת הסיפורים בספר בראשית שמספרים על קבורת האבות. בכל סיפור יש משהו מיוחד. אצל שרה, מה מיוחד שצריך לקנות את חלקת את מערת הקבורה? אצל אברהם אין משהו מיוחד, אצל יצחק יש משהו מיוחד שלא כתוב שקברו אותו במערת המכפלה כי זה פשיטה. ואצל יעקב מה מיוחד? שהוא חי במצרים וצריך להוביל אותו לארץ כנען ולקבור אותו, וצריך בשביל זה צוואה ופירוט, ולכן הפירוט של מערת המכפלה מופיע פעמיים בסיפור א', פעם בצוואה של יעקב ופעם בביצוע. אתם יכולים לראות את זה, אותם ביטויים חוזרים, הכל חוזר פעמיים. זה סיפור א'. הסיפור א' הוא סיפור שנמצא בכמה מקומות בפרשת ויחי. שלושה, פסוק א', לא פסוק א', הפסוק הראשון של פרשת ויחי, שזה פסוק כ"ח בפרק מ"ז, זה שייך לסיפור א'. לזה צריך לצרף את הצוואה שהוא מצווה את בניו, והיא נמצאת פה בצד השני של הדף. כן, סוף פרק מ"ט. תיאור מותו של יעקב בפסוק האחרון בפרק מ"ט. ואז פיצול, ששם נכנס למעשים של יוסף, ובסוף, ויעשו לו בניו, ויעשו בניו לו כן, כאשר ציוון, ויקברו אותו במערת המכפלה, עם כל הסימנים של מערת המכפלה. אז בעצם סיפור א' מחולק לשלושה מקומות בפרשת ויחי. והוא הסיפור שמתארח בתוך סיפור יוסף. כי כל שאר, כמעט כל שאר פרשת ויחי, זה סיפור על יוסף. כולל סיפור קבורת יעקב, שמופיע כאן גם כסיפור של יוסף. הוא זה שדואג למסע הלוויה, הוא זה שדואג לחנות את אביו, הוא זה שדואג לקבל רשות מפרעו, הוא הפעיל. בלעדיו, סיפור א' לא היה יכול להתקיים. והתורה שילבה את שני הסיפורים בצורה כזאת, שאנחנו קוראים את זה ונדמה לנו שזה סיפור אחד. זה נפלא. זה שני סיפורים שהתאחדו והפכו להיות סיפור אחד רצוף, שרק התבוננות במיקרוסקופ מגלה את ההבדלים ומגלה שזה שני סיפורים. זה לא רק שני סיפורים, יש להם מגמות שונות לגמרי. המגמה של סיפור א', סיפור קבורת יעקב כחלק מסיפור האבות, היא מגמה היסטורית, היא קשורה לדורות הקודמים. כן? והיא מראה שיעקב מצטרף אל האבות הקודמים. יעקב אומר את זה בצוואתו לבניו. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. ושמה קברתי את לאה, ושם אתם תקברו אותי. זה הצטרפות לדורות הקודמים. התודעה ההיסטורית והמשפטית, צריך לומר, ביחס לבעלות על מערת המכפלה, זה עיקרו של הסיפור. ויוסף מה איתו? שמו לא מופיע בסיפור הזה בכלל. זה לא הנושא. אנחנו עכשיו לא עוסקים ביוסף. עוסקים ביעקב שרוצה להצטרף לדורות הקודמים של אבותיו. סיפור ב' זה סיפור על יוסף, לא על יעקב. איך יוסף הופך את האירוע של קבורת יעקב אביו לאירוע ממלכתי שהוא חלק מתולדות מצרים? זה ממש סיפור על תולדות מצרים. ואיך יוסף מתאמץ לעשות את כל מה שצריך כדי לכבד את אביו בקבורה מכובדת. זה סיפור על יוסף. ושם לא מוזכרת מערת המכפלה. כי מערת המכפלה קשורה לתודעה ההיסטורית ולא קשורה למאמץ הפוליטי של יוסף להשיג רישיון לקבור את אביו בארץ כנען. ושני הסיפורים האלה מתאחדים ומתאחים והופכים להיות סיפור אחד שבאמת שני חלקיו תורמים זה לזה, כל סיפור את הממד המיוחד לו. ואת התשובות על השאלות גם שצריך לשאול. לא נספיק כאן, אנחנו עושים רק חלק קטן מהעבודה שצריך לעשות, אבל אני רוצה לראות לכם דבר יפה. אתם זוכרים את הסיפור המפוצל פעמיים, שני סיפורים מפוצלים. אז בואו ניקח את הסיפור על הצוואה של יעקב, בסדר? מה המילה המנחה? זה סיפור שמתחיל בפרק ממתת פסוק כף תת, כן? מה המילה המנחה של הסיפור הזה? איך נדע שהיא מילה מנחה? נו, שבע פעמים. אבל מה כלול בסיפור הזה? מה גבולותיו? מי כפתת עד למד ג' פלוס י' א' י' ב'. אז נא למצוא את המילה המנחה מהר. השורש כבור, כמה פעמים הוא חוזר? שבע פעמים. חמש פעמים בחלק העיקרי, בפרק ממתת, ועוד פעמיים בפסוקים י' ב' י' ג'. סך הכל שבע פעמים השורש כבור. עכשיו בואו ניקח את הסיפור המפוצל השני, סיפור ב'. איפה הוא מסתרע? על מה הוא מסתרע? מנון פסוק א' עד פסוק י' א', נכון? פלוס פסוק י' ד'. בסדר? כמה, מה המילה המנחה? מה צריכה להיות המילה המנחה? קבור כמובן, כי גם מדובר על קבורת יעקב. שני הסיפורים עוסקים באותו נושא. הנושא הוא קבורת יעקב, מאספקטים שונים. אז גם פה שורש קבור חוזר שבע פעמים. ושוב, חמש בחלק העיקרי, ובפסוק י' ד' עוד פעמיים. כלומר, המילה המנחה קבור משותפת לשני הסיפורים, בכל סיפור היא חוזרת שבע פעמים. אבל אם אנחנו נעשה כפי שלימד אותנו המורה, שצריך לרשום את כל הפעמים האלה, נראה הבדל עצום. בסיפור ב', השורש קבור תמיד קשור ליעקב. לקבור את אביו, לקבור את יעקב. שבע פעמים. לעומת זאת, השורש קבור בסיפור א', רק פעמיים הוא על יעקב. אז על מה כל השאר? על האבות, שמה, מה נאמר? שמה קברו את אברהם ואת את שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, ואברהם קנה את שדה מערת המכפלה כאחוזת קבר, ורק פעמיים מדובר על קבורת יעקב, כי שם העיקר הוא שקבורת יעקב מצטרפת לקבורת אבותיו הקודמים. תגידו, מה שעשינו פה זה לא ביקורת המקרא? בזה נסיים. זה ביקורת המקרא. מה ביקורת המקרא? ביקורת המקרא רואה סיפור בתנ"ך, ומיד היא מפרקת אותו ואומרת, זה מקור אחד וזה מקור שני, זה המקור הכהני וזה המקור הדטרמיניסטי, ומפרקת סיפורים ועושה עבודה די דומה למה שעשינו פה. אז אני רוצה כאן להצטדק. יש לרב קוק, יש איגרת מאוד מפורסמת, איגרת קוף למדלת למשה זיידל על ביקורת המקרא, בדיוק על ביקורת המקרא. ואז הוא אומר את המשפט המפורסם הבא. זה כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה, כי אם לבנות את ארמון התורה ממעל לה, ובזה הננו מתרוממים על ידה. ואז אחר כך, כשאין לנו לחוצים משום דבר, אנחנו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם נגדה גם. כלומר, לפני שאתה נלחם וזה, תשתמש בה לצורך חיובי, תבנה את ארמון התורה מעליה, וזה מה שעשינו בשיעור הזה. אני רוצה להגיד לכם, השתמשתי בטכניקה של הסיפור המפוצל, שזה טכניקה שאני פיתחתי אותה, אבל אני לא יכול עכשיו להרחיב בעניין הזה, אבל זה נכון, אנחנו לקחנו סיפור והראינו שאם אנחנו מדקדקים בסיפור, אנחנו מוצאים שהוא כולל שני סיפורים שהורכבו זה עם זה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא זה. ביקורת המקרא ניגשת אל הסיפור מתוך הנחה, כל סיפור, מתוך הנחה מוקדמת, שזה המצב. כל סיפור מורכב ממקורות שונים, והמקורות האלה קבועים וידועים. וזה שקר. זה שקר. מה שאנחנו עשינו, זה אמרנו, באמת יש בפרשה הזאת שני סיפורים, והם הורכבו, ולא בגלל שהעורך כאן, זאת מלאכתו הקבועה. בהחלט לא מלאכתו הקבועה להרכיב סיפורים. אבל פה יש שני סיפורים שמשלימים זה את זה. אז למה שהוא לא ייתן לנו את שניהם? אבל הוא לא יכול לתת לנו את שניהם בנפרד, כי אז נגיד, יעקב מת פעמיים. אז הוא מצרף אותם, משלב אותם זה בזה, בצורה שכל סיפור תורם לחברו, ונוצרת איזו הרמוניה, והקורא הפשוט, ולא המתוחכם, בטוח שלפניו סיפור אחד. וזה הישג מאוד גדול. הישג אומנותי מאוד גדול. אבל על כל פנים, אנחנו לא באים כאן כדי לקעקע, אלא כדי לבנות את ארמון התורה מעל ביקורת המקרא. ולהשתמש קצת בכלים שלה, אבל לטובה. הגורן העתד. השיעור נגמר. איפה הפקחית? השיעור נגמר. על גורן העתד אני אגיד משהו קצר. זה סוגיה קשה ביותר. כתוב שגורן העתד הוא בעבר הירדן. אבל כדי להגיע ממצרים לחברון, לא צריך לעבור בעבר הירדן המזרחי. זו הערכה מוזרה ביותר. אז יש שלוש דעות בעניין הזה. שתיים מסוכמות במאמרו של מחותני יואל אליצור. מקום בפרשה. אתם מכירים את הספר שלו? הוא מסכם את הדעות השונות. הוא מביא דעה אחת של פרופסור דמסקי מאפרת, שמעבר הירדן פה, ירדן זה שם של יישוב שנמצא על יד רפיח. זה לא מצחיק, יש דבר כזה. יש ירדן על יד רפיח. ושם זה הדרך ממצרים לארץ כנען, זה בסדר גמור. אז מה זה עבר הירדן? לא משנה. בקיצור, יואל, ידידי הטוב, דוחה את הדעה הזאת בצדק רב, ואומר שהיא כל כך מבריקה, שהיא לא יכולה להיות אמיתית. זה אני אומר. הוא לא אומר את זה בדיוק, אבל בערך הוא אומר את זה. הדעה האחרת היא שזה עבר הירדן המזרחי באמת, ולא יודעים איפה. הדעה של יואל עצמו, נגיד פרופסור הרב יואל אליצור, כדי לא לקפח את כבודו, אז יואל עצמו סבור שעבר הירדן, כשלא כתוב עבר הירדן מזרחה או עבר הירדן ימה, שבדרך כלל כך מופיע הביטוי עבר הירדן, כי יש לירדן שני עברים. אז כשלא כתוב, אלא סתם עבר הירדן, זה בעצם ערבות הירדן. עבר בסיכול אותיות, ערבות הירדן והכוונה לבקעת הירדן. איפה בבקעת הירדן? אומר בחלק המערבי כמובן, לא בחלק המזרחי. למה הם היו צריכים להגיד, איפה? אז הוא מקבל את זה שזה במפת מידווה, בית חוגלה, יישוב שהיה קיים בסביבות יריחו. אבל גם להגיע ליריחו לא ברור למה הם היו צריכים להגיע, וכאן הוא משתמש בדברים שאני שמעתי עוד מאביו בעל פה, ואביו לא העלה את זה על הכתב, יואל מעלה את זה על הכתב, מה משונה במסע הלוויה הזה? סוסים ורכב, פרשים, מה עושים בהלוויה של אבינו הזקן, כוחות צבא מצרים כאלה גדולים? התשובה היא שמצרים שלטה בארץ ישראל באותה תקופה, ושני המקומות העיקריים שבהם חנה הצבא המצרי גדול היו עזה ובית שאן. מניח פרופסור אליצור המנוח, אני מתכוון האבא, שזה היה מסע להחלפת החיילים בבית שאן. זאת הייתה המטרה של החיל המצרי. ליווי יעקב זה היה רווח צדדי. התורה מתעלמת מזה כמובן, אבל המטרה המצרית הייתה להחליף את הכוחות בבית שאן, ולכן הם נכנסו לבקעת הירדן, ועלו מבקעת הירדן, מאזור יריחו, עלו לחברון. האחים, הבנים של יעקב עלו לחברון. כמובן שהחיילים המצרים המשיכו הלאה בבקעה, עד בית שאן, ושם הם החליפו את החיילים הישנים. זה דעתו של יואל, והיא מקובלת, אני לא מומחה בזה, מה שהוא אומר, אני עונה אמן.